מוריי ורבותיי, כל מי שתורת הרמב״ם יקרה לו, הרי לא יעלה לדעת שיש אף יהודי בן תורה שתורת הרמב״ם לא יקרה לו. אז כל מי שתורת הרמב״ם יקרה לו, מעריך את תרומת הרב קרפח זצ"ל, רב יוסף קרפח זצ"ל, שהוא פתח לפנינו אוצרות הרמב״ם כמו שלא נפתחו כמעט 800 שנים. בעיקר כמובן בתרגום פירוש המשנה, אבל גם בתרגום ספר המצוות, וכן כמובן בעבודתו של המשנה תורה עם פירושיו הנצמדים. ולכן אני רואה את זה כזכות מיוחדת להשתתף בכינוס זה לזכרו. לא מאוזן פה. הרמב״ם מדבר תמיד על הצורך לאזן את כל הכוחות, ופה כנראה שיש איזה כוחות מתחרים. על כל פנים, ידוע שמצווה מחייב, והרמב״ם בספר המצוות, בהקדמה לספר המצוות, הקדים כללים, שורשים, שעל פיהם הוא החליט מה נמנה כמצווה ומה לא. אבל המעיין בספרו יראה שלא רק מצוות מחייבות. וצריך להבין מהו מקור החיוב. למשל, הרמב״ם קבע, והוא הראשון שקבע, י"ג עיקרי האמונה. הראשון של העיקרים הוא מציאות הבורא יתברך. וזה הוא מונה כמצווה, כמצווה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך. ועל זה גם כן נחלקו עליו, היו דיונים רבים. אבל הוא עצמו מונה בי"ג עיקרים, עיקרים שאינם מנוסחים כמצווה בשום מקום. למשל, הוא כותב, אחד העיקרים הוא ביאת המשיח. והוא כותב שחייבים לחכות לו, מי שאינו מחכה לביאת המשיח, אין לו חלק בתורת משה. איפה כתוב שצריך לחכות לו? יש מצווה כזו? וגם אף הוא לא מנע את הדבר הזה בתרי"ג מצוות. מניין נובע החיוב? עוד זאת, הרמב״ם כותב לנו בהלכות תשובה, שיש עוד עיקר בנוסף על י"ג העיקרים, עוד עיקר שהוא קודם להם והוא הבסיס לכולם, והוא העיקר של חופש הבחירה, שיש לאדם חופש בחירה, שאדם יכול לעשות או לא לעשות כפי מה שהוא רוצה. ודבר זה לא מנוסח כמצווה בשום מקום. אבל ברור מהרמב״ם שמי שכופר ביסוד זה, או בשאר אחד מהעיקרים שאינם מנוסחים כמצווה, באמת אין לה חלק בתורת ישראל. ויש לזה נפקא מינה להלכה. מי שכופר באחד העיקרים, פוסק הרמב"ם, הוא מוציא את עצמו מהכלל, וכל החיובים שיש לישראל, הם לא חלים עליו. מהו מקור החיוב הזה? מעניין שלפני שבועיים דומני, הביא לי תלמיד שמאמר שהיה כתוב בעיתון, בעיתון שפונה דווקא לציבור הדתי, עם דברים שוודאי שאסור לכותבן, אבל אפילו אסור לשומען, שכתבו על איזה ספר, מי שהוציא איזה ספר על אסטרולוגיה, שהרמב״ם הרי כותב שזה שקרים וכזבים, ואנחנו יודעים שזה שקר וכזב, ונאסר בתורה, במצוות, כמה וכמה מצוות, גם לוין וגם אסין, שאסור להאמין בשטויות כאלה. ועם כל זה, זה מתפרסם בעיתון, כאילו אלו הם דברים של גילויים חשובים, וכתבו שם במפורש שעל פי הכוכבים אין לאדם רשות וחופש בחירה, שזה מתנגד לכל התורה כולה, עוקר את כל התורה כולה. אבל צריך להבין, לדעת רבינו הגדול, מהו המקור לחיוב הזה. יש עוד סוגים של חיובים. שהרמב״ם כותב שהם מחייבים, אבל אינם נמנים במצוות. למשל, כולנו אומרים בכל יום שלוש פרשיות של קריאת שמע. הפרשה השלישית מדברת שם על מצוות ציצית. וכתוב, וזכרתם את כל מצוות השם. אומר הרב"ג על פי שיטת הרמב״ם, זה באמת גם יש ברמב״ם עצמו, זה מוזכר בעקיפין, בשורש י"ג, בהקדמה לספר המצוות. על כל פנים הרב"ג כותב, וזכרתם את כל מצוות השם, זאת היא התועלת הבאה מן המצווה של ציצית. זאת לא מצווה. וברור שאין מצווה שאדם יזכור או יקרא אפילו פעם אחת בשנה, אבל ודאי לא יותר, את כל תרי"ג מצוות. גם מי שלומד בעל פה את רשימת המצוות, כמו שהרמב״ם מנה אותם בהקדמה למשנה תורה, תבוא עליו ברכה, אבל הוא לא מקיים בזה מצוות עשה, אין מצווה כזו. אבל פי שכתוב, וזכרתם את מצוות השם. אומר הרב"ג, זאת היא התועלת שבאה מן המצוות, זאת היא התכלית שלמענה צוותה התורה ללבוש ציצית, שעל ידי הציצית נזכור מצוות. לא נזכור את כל התרי"ג בבת אחת, אבל נזכור מצוות. מה זה אומר? זה אומר שיש מקור נוסף לחייב, בנוסף על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ואולי ניתן עוד דוגמה. הרמב״ם מקדיש פרק שלם בהלכות דעות להנהגת הבריאות. והוא פותח, צריך כל אדם להתנהג כך. צריך. כלומר, צריך לעשות את זה. הוא מחייב אותם. איפה כתוב בתורה שיש חיוב לנהוג בהנהגת הבריאות? מה? ונשמרתם את נפשותיכם, שם כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה, לא ראיתם. באמת שם, שם לא רואים שלא כתוב שם מצווה כזו. אמנם חז"ל דרשו על דרך ונשמרתם. אבל הרואה יראה שהרמב״ם בשורשים, או כמו שקרא להם הרב קפח, כנראה על פי תרגום יותר מדויק מערבית, הכללים למניין המצוות, בשורש החמישי הוא אומר שאין למנות את טעם המצווה או תכלית המצווה כמצווה עצמאית, אלא אם כן התורה עצמה כתבה אותה כמצווה. והוא נותן דוגמאות, אמנם מלאווי, אבל כפי שכבר הזכרנו, הרלב"ג נותן את הדוגמה מהעשה של ציצית. כלומר, יש מצוות שהן עצמן התועלת של מצווה אחרת, ואותן מנתה התורה, למשל, כתיבת ספר תורה. ברור שמצוות כתיבת ספר תורה היא כדי ללמוד תורה. אם אדם כותב ספר תורה בלי ללמוד, ואינו בא ללמוד, אז הוא לא מילא את התכלית, לא קיים את התכלית של מצוות כתיבת ספר תורה. אבל ברור שכיוון שהתורה כתבה בנוסח של ציווי מצוות עשה לכתוב ספר תורה, אז יש פה מצווה זו שהיא עצמה התועלת והתכלית המכוונת של לימוד תורה, היא התכלית המכוונת של מצוות כתיבת ספר תורה. כי הרי מפורש שיש מצוות תלמוד תורה. מה מבחין בין תכלית לבין מצווה מפורשת? מצווה מפורשת תמיד יש לה הגדרה ברורה, או בקיומה או בביטולה. הרי תלמוד תורה זו דוגמה טובה של מצווה שלכאורה אין לה הגדרה סופית. כמה שאדם ילמד, עדיין יש לפניו מצוות תלמוד תורה. אבל מכל מקום, יש בזה הגדרה מינימליסטית בביטולה רחמן לצלן. הרי הגמרא אומרת שמי שקורא הלכה בשחרית ובערבית, קיים לא ימות ספר התורה. כלומר, יש מינימום שאם אדם עושה פחות מזה, הוא ביטל עקר את מצוות תלמוד תורה. אי אפשר להגיד לעולם שאדם קיים בשלימות, אבל כל מה שאדם לומד, הוא מקיים מצווה. אבל התכלית של המצוות, אי אפשר להגדיר אותו כך. למשל, מה שדיברנו קודם על הוזכרתם את מצוות השם. איך אפשר להגדיר מה זה זכירת מצווה ומה זה לא? כל שאדם חושב על המצוות, הוא מקיים את התכלית הזאת. אבל אי אפשר להגיד שאם אדם לא חשב על מניין המצוות, אף על פי שהוא עשה מצוות, שהוא ביטל. עכשיו נוכל להבין גם את מה שעלינו קודם בעניין פרק הבריאות. הרמב"ם עצמו כותב שמטרת התורה היא שנהיה בריאים. הוא מצטט את הפסוק, כן? למען תחיון. למען תחיו ורביתם. התורה רוצה שאנחנו נחיה, שבני אדם יחיו. וכדי לחיות צריך להתנהג באופן שהרפואה מכתיבה. מעניין שבזה, כמו בעוד כמה וכמה נושאים שאולי נזכיר כמה מהם בהמשך, יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם. הרמב"ן באמת חולק על הרמב"ם בעניין הבריאות. הרמב"ן כותב שאומנם הגמרא אומרת מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא, אז הוא אומר זה מפני שבני אדם אינם מתנהגים כראוי. אבל אילו זכינו, אז לא צריך רופאים. ועד כדי כך שיש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם על המשנה בפסחים, שהמשנה מספרת על מה ש... על אחד הדברים שהחכמים שיבחו את מלך ישראל, שהיה ספר רפואות, כן, שהוא שרף אותו, בנוסף על ששרף את נחש הנחושת, כן. יש שם מחלוקת. הרמב"ן כותב למה הוא גנז את ספר הרפואות, כדי שבני אדם יבטחו בהשם ויהיו בריאים. הוא מפרש שזה היה ספר של רפואות ממש. אלא מה? שלא צריך לסמוך על רפואות. אבל הרמב״ם, בפרש המשנה שם, דוחה פירוש זה. אמנם הוא לא ראה את הרמב״ן, אבל כנראה שהפירוש הזה עוד היה קיים לפני הרמב״ן, כן? והוא דוחה את הפירוש הזה לגמרי ואומר, איך יעלה לדעת דבר כזה? אילו היו שם רפואות מועילות, אז ודאי שזה צריך לפרסם ולדעת ולקיים. אלא מה? מדובר, יש לו כמה פירושים, מדובר על רפואות של הבל, של קסמים, של דברים אסורים, של עבודה זרה, או דברים כאלה. הרמב״ם רואה במטרות התורה מקור לחיוב, בין אם החיוב הזה מנוסח כמצווה בין עשה או לא תעשה, בין אם לא. ולכן באותו כיוון יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן גם בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל. כל ההלכות שנמצאות בש"ס בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל, הרמב״ם מעתיק, ואין בזה שום מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. אבל אין הרמב״ם מונה מצוות יישוב ארץ ישראל, והרמב״ם טוען שצריך למנות מצוות עשה ליישב ארץ ישראל. במה המחלוקת? הדברים פשוטים בעצם לפי דברים. הרמב״ם מצטט את הפסוק למען תחיו ונבואתם וירשתם את הארץ. כלומר, כל המצוות הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו כדי שנזכה ונחיה, נהיה בריאים וגם נירש את הארץ. אבל אי אפשר לצוות לכל יהודי לרשת את הארץ. זה לא דבר שניתן לאדם לעשות לבדו. כלומר, התורה מגלה לנו שמטרת המצוות היא שעם ישראל יישב בארצו. ולכן תקנו חכמים כל מיני הלכות למען יישוב הארץ. אבל אלו הפרטים הם מדרבנן, מפני שאינם יכולים למצות את כל הכוונה של קיום המטרה שעם ישראל יחיה וישב בארצו וישלט בארצו. אלה הם חיובים שחכמים ראו שכדאי, שזה תורם למימוש הכוונה הזאת. אבל התכלית הזו היא מחייבת בכל דרכים, לא רק באותם דרכים שמנו חכמים. וכך יש עוד כמה וכמה דברים שהחיובים נוצרים על ידי זה שהתורה גילתה לנו את המטרה והתכלית של המצוות. למען תחיון צריך להיות לנהוג לפי הבריאות. ברור שאי אפשר למנות את כל הדברים שצריך לנהוג לפי הבריאות, ולא כל הדברים נתגלו בתורה, ולא, והקדוש ברוך הוא לא נתכוון לגלות אותם כולן. אלא מה? בכל דור ודור צריך לנסות לקדם את חוכמת הרפואה ולהתנהג על פי הוראות הרופאים. כדאי גם כן לעמוד על נקודה נוספת. המעיין בספרו הגדול במשנה תורה יראה שכולו מחולק הלכות הלכות, ובכל יחידת הלכות בראש ההלכות הוא מונה את המצוות. יש כך וכך מצוות, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אבל יש כמה הלכות שאין בהן מצוות. יש, בעיקר בספר קניין, כן. אין שם הלכות, אין שם מצוות. נו, אז זה לא מחייב. ברור שזה מחייב. כל ההלכות הללו שהוא מנה בהלכות מחירה, בהלכות, כולם מחייבות, אבל אין שם מצוות. למה אין שם מצוות? הרמב״ם עצמו מפרש לנו שמטרת התורה היא בשתיים. אחת היא לשלמות הנפש, והשנייה היא, או לתיקון הנפש, הוא אומר את זה בלשונו, בתרגומו של, של הרב קפח זצ"ל, והשנייה היא לתיקון החברה, תיקון החברה. והוא עצמו מסביר שכל ההלכות של מקח וממכר, של מסע ומתן בין אנשים וכו', כל אלה הם באות כדי לסדר את היחסים בין בני אדם באופן המתוקן ביותר, למנוע חז ושלום נזקים ואי צדק ועוול, ומאידך גיסא לקדם את העניינים של כולם, שכולם יוכלו להתפרנס בכבוד. כיוון שהתורה קבעה מטרה זו שהיא נקראת תיקון החברה, ממילא אנחנו למדים מכך שכל הדרכים שמביאים לסידור היחסים בין בני אדם בצורה המועילה ביותר הם חובה עלינו לקיימה. לא כולם גילתה התורה, אבל אנחנו בעצמנו חייבים לנסות לגלות את הדרכים הללו, והרבה מהם כבר עמדו חכמים ותקנו קניינים, דברים, כל מיני דברים, כל מיני עניינים שמבסטים את היחסים בין בני אדם. שתי המטרות הללו מהם נובעים החיובים שפתחנו בהם, כיוון שהתורה באה לתקן את נפש האדם, ומסביר הרמב״ם אמר להודיע לנו את האמיתות שבהשכלתם יגיע האדם לזכות בעולם הבא בחיי הנצח. נמצא שהעיקרים שהזכרנו בתחילת דברינו הם מחויבים, מפני שעל ידם אנחנו מגיעים למטרה הראשונה של התורה, שהיא תקנת תיקון הנפש של האדם. וכל ההלכות שאין להם מצוות מפורשות בענייני יחסי בני אדם, הם באות, כל ההלכות הללו באות כדי לקיים את המטרה השנייה של התורה, שהיא תיקון החברה וחיי בני אדם זה עם זה. אבל יש עוד סוג של חיוב שכדאי להזכיר. יש הלכה שרמב"ם פוסק בהלכות תשובה, הפורש מן הציבור, שם הוא מונה את כל אלה שאין להם חלק בעולם הבא. הפורש מן הציבור הוא מאלה שאין להם חלק. יש כבדל בני אדם שאין להם חלק בעולם הבא. והוא מפרש, מה זה פורש מן הציבור? אומר הפורש מן הציבור, אף על פי שלא עבר עבירה, הוא פורש מן הציבור ואינו עושה מצוות איתם, עמהם, אין לו חלק לומר בה. הוא לא אומר אינו עושה מצוות, נקודה, אלא אינו עושה מצוות ביחד איתם. והוא מוסיף, אינו מצטער בצערם, מתענה בתעניתם. איפה יש מצווה בתורה שצריך להצטער בצער של ישראל? יש מצווה כזו. הרי זה פלא גדול, אדם שלא עבר עבירה וגם עושה מצוות, אבל הוא לא עושה מצוות יחד עם יהודים אחרים. הוא לא מצטער בצערם של יהודים. אבל הוא עושה מצוות, הוא לא עושה עבירות, למה אין לו חלק לעולם הבא? מהו המקור לדין הזה? אבל גם את זה אפשר ללמוד מדבריו, שהוא מסביר שמטרת התורה היא לא רק ליחידים, אלא לעם ישראל. יש לו דיון מאוד מאוד מלבב באיגרת שהוא שלח לאנשי תימן, כן, על זה שהתורה מכוונת לבנות את עם ישראל כעם קדוש. הוא חוזר על הדברים גם במורה, בכמה מקומות. כעם קדוש. וזה נובע מהברית. הקדוש ברוך הוא קרא ברית עם עם ישראל. ומתוך הברית, מי שיעיין, הוא מביא את זה בהלכות שבועות, מפני באותו הקשר מוזכרים הדברים בגמרא, שמי שמוציא את עצמו מן הברית, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. כי יש עריבות על כל יהודי. כל יהודי ערב לכלל ישראל. ואין אדם יכול להגיד, אני ואפסי עוד. אני לא עושה עבירות, אני מקיים מצוות. מה אכפת לי מיהודים אחרים? למה שאצטער בצערם? למה שאדאג להם? אני דואג לעצמי. מי שדואג לעצמו הוא פורש מן הציבור. למה הוא חייב לא לפרוש מן הציבור? למה הוא חייב לדאוג לציבור? למה הוא חייב להצטער בצערם של הציבור? בגלל הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. זהו יסוד הערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, נמצא שמי שמוציא את עצמו מן הכלל הזה, הרי הוא מוציא את עצמו גם מן העולם הבא. כי לא ייתכן שהתורה ניתנה ליחיד. התורה ניתנה לעם ישראל. וכל יחיד חייב להיות ערב, כל יחיד בישראל ערב לכל עם ישראל כולו. נמצא, נסכם את הדברים בקצרה, שיש בתורה מצוות מפורשות, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. הללו מוגדרות בעשייה מסוימת או במניעה מעשייה מסוימת. אבל זה לא מרוקן את כל החיובים של האדם. אדרבה, לדעת הרמב״ם, יש חיובים שהם פתוחים, לא מוגדרים לגמרי, אלא הם נובעים מכך שהתורה קבעה מטרות למצוות ומטרות כלליות לכל התורה כולה. המטרות הכי כלליות לכל התורה כולה הם מסוג של שניים. אחד, תיקון הנפש, שמזה נובעת ההתחייבות של כל אדם ללמוד, להבין, להכיר את הבורא, כן? דברים שכל אחד בעשייתו זוכה בכך לחלק בנצח. המטרה השנייה היא תיקון החברה, תיקון כלל חיי אדם. אין אדם חי יחידי בעולם. והתורה ציוותה הרבה מצוות מפורשות, אבל יותר מן המצוות המפורשות יש בכך שהתורה גילתה לנו שהמטרה היא תיקון החברה. גם בזה יש מחלוקת של הרמב"ן. לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל הרמב"ן מחפש לכל הדברים הללו חיובים במצוות. מה שאין כן, הרמב"ם לא מחפש בזה מצוות. כי הוא רואה בזה חיובים שנובעים מעצם המטרה שהתורה ציוותה. והדבר השלישי הוא שמטרת התורה היא קידוש עם ישראל כולו. ולכן קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם עם ישראל, והברית מחייבת את כל יחיד להיות ערב לכל אחד ואחד. כולנו ערבים זה לזה. ומי שמוציא את עצמו מן הערבות, מוציא את עצמו מן הכלל. וממילא אין לו תירוץ שהוא עושה מצוות או שהוא לא עושה עבירות. אין לך כפירה גדולה מזו, מכפירה בברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. יש לזה השלכות רבות שלא הזמן אפשר להאריך בהן, אבל צריך לזכור שתמיד היו בעיות בישראל עם קבוצות שאומנם חשבו שהם יכולים להגיע לדרגות גבוהות בעבודת השם אם רק יפרשו מהכלל. הגמרא כבר אומרת, אותו תעמד פרושים לפרש. לא דנים על החשבונות של אלה שפורשים. אלה שפרשו לא פרשו לעשות עבירות. אדרבה, הם חשבו שעל ידי פרישה מעם ישראל, הם יוכלו להתקדש יותר, להתעמק יותר גם בתורה, ולהתמסר יותר בקיום מצוות. אבל דווקא בגלל כך הם הוציאו את עצמם מכלל ישראל. כי הברית שהכרת הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל כולו. ובעם ישראל כולו יש כל המינים. יש כאלה שצריך הרבה עריבות עבורם. אבל זה נדרש מכל אחד ואחד מישראל להיות ערב גם בשביל אלה שזקוקים להרבה עריבות. ורק אם נבין את הכלל הזה של אהבת ישראל הכוללת את כולם, כי אז בעזר השם נזכה לראות שהקדוש ברוך הוא יקיים לנו גם את הצד שלו בברית. והרי הדור שלנו זכה לראות דברים אשר לא נראו אלפי שנים. חזרת עם ישראל לארצו, הקמת מלכות ישראל, עם כל הפגמים. קיבוץ גלויות כמו שלא היה מעולם. גם בכניסת יהושע לארץ, ובוודאי ובוודאי לא בכניסת בעליית עזרא, לא היו כאלה. הרי בכניסת יהושע היו 600,000 רגלי, נוסיף עליהם נשים, נבטף, כמה פעמים, או אולי היו 2 מיליון, 3 מיליון. ברוך השם היום יש יותר מ6 מיליון יהודים בארץ. ויהי רצון שילכו ויתרבו בעזר השם. הדור שלנו זכה לראות נפלאות שלא נראו בהרבה הרבה דורות, שלא נראו כמעט מעולם. וזה מטיל עלינו אחריות גדולה להבין שכל הציבור הזה הוא באחריות של כל אחד ואחד מאיתנו. זוהי מהות הברית. והחיוב הזה אי אפשר להיפטר ממנו. ואסור לרצות אפילו להיפטר ממנו. ולכן, על אף העובדה שתמיד היו קבוצות שחשבו שהם יכולים להגיע לדרגות גבוהות יותר בעבודת השם על ידי הפרישה, דווקא הם נידונו, כפי שרמב״ם אומר, שאין להם חלק לעולם הבא. ומאידך גיסא, כל מי שמנסה בכל כוחו להיות ערב לכל אחד ואחד מישראל, יזכה גם לעצמו וגם לכל עם ישראל, ויהי רצון שכן יזכה.